מוריי ורבותיי, תלמידים יקרים, בראשם הרמים, הרב בני אלון, חבר הכנסת, מייצג את הממלכתיות שאנחנו היום חוגגים. ואני רוצה לספר לכם שיש לנו פה ריח מיוחד, אולי אתם מתפלאים שהוא יושב כאן ככה ליד הבימה. זה אדם מיוחד שהגיע ממרחקים רוחניים ומקומיים, עם המון המון רצון טוב. הקדוש ברוך הוא סייע לו, סייעת הדשמיא, לעלות במדרגות העמידות, והוא גם תרם לישיבה תרומה מאוד מאוד נכבדה. ואנחנו כולנו מברכים אותו שיצליח בכל מעשה, ויש לו שאיפות מאוד מאוד גדולות בתיקון עם ישראל. ועל ידו יושב רב טוביה, שהוא בעצם הביא אותו לאן, למקום הרוחני שהוא הגיע, ויש לו זכויות גדולות בכלל בקירוב רחוקים ממרחקים ממש, מאנשים שהיו מושפעים מהנצרות, קירב, זכה לקרב יהודים, יהודים רבים ליהדות. והזוהר אומר שמי שזוכה לקרב ולהשיב בעלי תשובה, זה מדרגה היותר גדולה שיכולה להיות. אתה יודע את זה, טוביה? טוב, ולענייני דיומה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, ויש תוספת. כי לעולם חסדו. כל טוב שהשם עושה, זה לעולם. כלומר, הטובה הזאת היא הולכת ומתרחבת ומתפשטת, והיא לא נגמרה בזה שאנחנו, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. והשמחה שאנחנו שמחים היום ביום העצמאות, היא שמחה לא רק על מה שהגענו, על הקמת המדינה, על השתחררות מעול גויים, על התקבצות לארץ ישראל, אלא על מה שהמדינה מבשרת, על כל העתיד הגדול שיהיה כתוצאה מתקומת המדינה. זה שלב גדול שההמשך שלו הולך ומתגדל, הולך ומתעלה עד לגולתנו השלמה. ולכן זה הפירוש הפסוק, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, כי החסד שלו הוא תמיד, הוא לעולם. זה כמו שילד נולד, ויש שמחה מאוד גדולה שילד נולד. אבל בעצם כשאתה מתבונן, מה יש מהילד הזה? הוא לא יכול לזוז, בקושי הוא מסתכל, בקושי הוא שומע. אתה רואה שהוא מסתכל, אתה מקבל שמחה. אתה קורא לו והוא מזיז את הראש, אתה שמח על מה? הוא טפיל, אתה צריך להכיל אותו, לנקות אותו, להכיל אותו, ונקות אותו, ולהכיל אותו, ונקות אותו. מה השמחה? השמחה בעיקרה, גם על עצם ההופעת חיים, כמובן, אבל השמחה בעיקרה על מה שעתיד להיות. שהתנוק הזה הוא יגדל, ויחכם, ויהיה נבון, ויהיה ברכה, ויהיה פאר. וגם מדינה שנולדת, יש שמחה בעצם יצירתה, אבל השמחה היותר גדולה זה שזה פותח לנו פתח לכל המהלך הגדול שאנחנו שואפים עליו. עד עכשיו היה מחסום, עד עכשיו היה מעצור, ועם תקומת המדינה נפתח השער. עד עכשיו הייתה חומה, לא לעלות בחומה בפועל, אי אפשר היה לעלות בחומה. זה לא איסור של שבועה, זה מציאות שלא היה אפשר לעלות. בעיקר לפני תקומת המדינה, היה ממש חומה שלא נתנו לעלות לארץ ישראל. נפרצה החומה, ואנחנו, הדלתות נפתחות, הוקמה המדינה, עלייה גדולה, קיבוץ גלויות, הכל פתוח, אין מעצורים, אפשר לחתור לגאולה השלימה. ולכן השמחה היא גדולה ועצומה למי שרואה את העתיד הגדול הצפון בתקומת המדינה. אני רוצה להגיד לכם, תלמידים, יש בתקופה האחרונה יש תחושות לא קלות עקב העובדה מהתנהגות הממשלה. הממשלה, המדינה היא לא של הממשלה, לא של חברי הכנסת, לא של ראש הממשלה, לא של הבג"ץ, ולא של הפרקליטות, ולא של התקשורת, ולא של המפכ"ל, ולא של הרמטכ"ל, ולא של המטכ"ל. המדינה שייכת לעם היהודי. והעם היהודי שייך לריבונו של עולם. המדינה שייכת לריבונו של עולם. ומכל מי שקשור יותר עם ריבונו של עולם, המדינה יותר שייכת לו. ואנחנו צריכים להרגיש שהמדינה היא שלנו. וכל הצלחות שלה היא שלנו. וזה לא הם מצליחים והם עושים והם מזיקים והם כלכלים. אנחנו שייכים לעיקרה של קיום המדינה. בגלל היותנו שייכים יותר לריבונו של עולם. ואם ריבונו של עולם רוצה וממליך מלכים, והוא ממליך מלכים ולא המלוכה, ולב מלך ביד השם, אל כל אשר חפץ, על כל אשר חפץ יתנו, הקדוש ברוך הוא מנהל את המלכים, וכל מה שהמלכים עושים זה על פי רצונו של ריבונו של עולם. ואנחנו שואלים את עצמנו, מדוע ריבונו של עולם ממליך מלכים כאלה, ומתה אותם להטיות כאלה, וכשאנחנו צריכים להתבונן בעומק העניין, אנחנו צריכים להבין מה באמת ריבונו של עולם כאן מגלגל. ואני משמש בדוגמה, כשאדם רוצה לבנות בית, הוא לא יכול לבנות לבד, צריך להביא בנאים, פועלים, לפעמים צריכים להביא נוכרים, כי בנאים ישראל יהודים לא רוצים לעבוד, והם בונים, והם לא מבינים בתוכן הפנימי של הבית, אבל הם בונים אותו. ולפעמים הם כותבים אין כניסה לזרים, כולל אבל הבית. לא נותנים לו להיכנס, עכשיו הם עסוקים, הם צריכים לבנות, ועכשיו זה סכנות, ואין לאף אחד להיכנס. ואפילו לא נותנים לו לכבוד את דעתו, כן מרוצה, לא מרוצה, עשינו הסכם, עד שהבית תיגמר, תקבל אותו, תאיר את הערותיך. כעת בונים בחול ואחר כך מקדשים. זאת אומרת, ריבונו של עולם כעת בונה את הכלכלה הלאומית היהודית, את הבניין, את ההתיישבות, את היסוד החומרי, ועל זה יקום הבניין הרוחני. ובתוך זה תתמלא הרוח. כנראה שיש כל מיני שלבים בתהליך של הבנייה. לפעמים כדי לבנות צריך גם להרוס. אם אדם עולים משלב אחד לשלב שני, אז יש שלב של הריסה. רוצים, היה בית בין קומה אחת ורוצים לבנות בית גבה קומות, הורסים את הבניין ויש תקופה של הריסה, אבל היא בעצם לצורך בניין. הריסה כזאת אסורה בשבת, כי זה הריסה לצורך בניין. וזה גם בניין. אבל מי שלא רואה, חושב שכאן יש הריסה. חושב שיש קלקולים. אבל מי שיודע את התוכניות הכלליות של הפעולות הללו, הוא יודע שיש כאן הרחבת הבניין והגדלת הבניין, שזה צריך לעבור תהליך כזה של תהליך סיבובי כזה. יש אנשים ששואלים, אבל בכל זאת, למה דרכם של רשעים צלחה? כבר הנביא ירמיהו מתייחס לשאלה הזאת. מדוע ודרכם של רשעים צלחה, כפי שאנחנו יודעים? זה ריבונו של עולם. השאלה כביכול כלפי שמיה. למה ריבונו של עולם נותן לאנשים רשעים הצלחות? צדיק אתה השם כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צלחה, שאלו כל בוגדי בגד, הם מצליחים להם שלום, נתתם גם שורשו, ילכו גם עשו פרי, למה הצלחה שלהם? מה עונה הנביא? כי את רגליים רצת וילאוך, ואיך תתחרה את יצוסים? ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן? כלומר, התשובה שהגמרא מסבירה מה תשובתו של הנביא, אתה מתפעל מזה שהקדוש ברוך הוא נתן שכר לרשעים? כשאתה קדוש ברוך הוא ייתן שכר לצדיקים, אם לרשעים שאולי עשו איזה מעשה טוב, קדוש ברוך הוא נותן להם שכר כזה, הלצדיקים איזה שכר גדול הקדוש ברוך הוא ייתן? והגמרא מיד מביאה דוגמה. הגמרא מספרת שבשכר ארבע פסיעות שהלך נבוכדנצר, הסיפור הוא זה, שכשחלה חזקיהו ועברי, אז הקדוש ברוך הוא עשה מופת והזיז את השמש אחורנית 10 שעות. היה מופת בכל העולם. היום התארך בעוד. ושאל בלדן, מרודן בן בלדן, שאל, מה קרה? אמרו לו, חזקיהו עברי. הוא אומר, מה? חזקיהו המלך, יש לו נס כזה, מופת כזה, צריך לשלוח לו איגרת, איגרת שלומים. והוא כתב לו איגרת, ו... לא היה אז הסופר שיכתוב את הרגיל, שזה היה נבוכדנצר, הוא היה הסופר של בלדן. אז מישהו אחר כתב, לכבוד שלום לחזקיהו המלך, שלום לקרתא ירושלים, לעיר ירושלים, שלום ללא הרבה לירושלים. הגיע נבוכדנצר, הוא היה הסופר, שמע שכתבו, שאל איך כתבו, אז אמרו, כך כתבו, שלום לחזקיהו, שלום לירושלים. הוא אומר, לאלוה רבה כותבים אותו בסוף, צריך לכתוב בהתחלה. קודם שלום לאלוה רבה, אחר כך שלום לחזקיהו, אחר כך שלום לירושלים. מה זה? איך אפשר לשים אותו בסוף? אמרו, אבל כבר השליח כבר יצא עם האיגרת. אז הוא התחיל לרוץ אחריו. רץ אחריו 4 פסיעות כדי לשנות את האיגרת לכבוד שם שמיים. אומרת הגמרא, בזכות 4 פסיעות שצעד נבוכדנצר, הוא, הקדוש ברוך הוא, נתן לו כוחות. לדאבוננו, השתמש בהם לרעה. והוא יכול היה לעמוד, כאילו, ברעה הזאת, מאיזה כוח הוא קיבל את זה, מפני שהוא עשה את 4 הצעדים הללו. אותו דבר האלקוט שמעוני, דורש על גוליית, שבזכות אורפה שהייתה אמו, שלחה 40 צעדים אחרי נעמי, בסוף היא התחרתה, אבל בהתחלה היא כן רצתה להתלוות לנעמי, בזכות 40 הצעדים שעשתה, אז עמד גוליית וחירף 40 יום ולא קרה לו שום דבר, כי היה לו הזכות הזאת. זאת אומרת שכשאדם עושה מצווה קלה יש לו זכות עצומה, ואם הוא משתמש בה לא נכון, אז הוא אחר כך ניזוק מזה. אבל יש לו כוחות, קבל זכויות עצומות. ואומרת הגמרא, אתה שואל למה דרכם של רשעים סליחה? הם עושים דברים בזכות זכויות קטנות שהיו להם. הם לא על הרשות הם מקבלים את ההצלחה. הם מקבלים את ההצלחה שהרשעים הם לא היו רשעים גמורים. שפה ושם הם עשו איזה דברים טובים, לכן הם מצליחים. ואתה תלמד מזה קל וחומר, כמה שכרם גדול של הצדיקים. ואל תטמע על הדבר. הפסוק אומר, ולנביאים נשבר ליבי בקרבי, ורחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שקור, לא לי, עומד עמום מול הזכויות הגדולות של הצדיקים, ש... אם לרשעים על זכויות כל כך קטנות נותנים להצליח. זה בעצם יכולה להיות תשובה על התופעה הזאת, זה מה שאומר הנביא, זה מה שמסבירים חז"ל, למה אנחנו רואים תופעות כאלה שאנשים שרחוקים, אנשים רשעים, אנחנו הבאנו דוגמאות קיצוניות ממחריבי הבית, משונאי ישראל, אבל הרעיון הוא שייך לכמובן גם להבנת המאורעות שאנחנו פוגשים אותה. ובכן, אין כל ספק שאם אנחנו נעשה את הלימוד הזה, אז איזה זכויות עצומות יש לכל אלה שמשתדלים בבניין ארץ ישראל ובחיזוק התורה ובהשתתפות במהלכי הגאולה, כמו שריבונו של עולם כל הזמן מכוון אותם. אנחנו גם היום חגגנו את 30 לבית אל. היישוב עשה חגיגה גדולה. אנחנו כבר חגגנו במסגרת הישיבה את זה לפני חצי שנה, פחות או יותר קרוב לזמן הזה שעלינו לבית אל. יש פה אחד מהראשונים גם כן, שם יושב. פריאן, באנו לכאן 16 משפחות. והגענו למחנה, נתנו לנו אפשרות לגור, וחלק גרו בתוך צריפים במחנה, במגורי החיילים, פינו לנו כמה מגורי חיילים, וחלק גרנו בחוץ, קרוונים קטנטנים. אני גרתי, משפחתי הייתה כבר עם 6 ילדים, גרנו בקרוון של 21 מטר מרובע. וכמובן לא היה מקום משכן את כולם, שתי בנות צעירות, הם גרו בחדר אחר, באיזה מקום רחוק מאיתנו. חודשיים לא היה לנו מים בקרוון, ולאישה יקית בלי מים, אי אפשרות לנקות, זה לא פשוט, זה מסירות נפש. היינו תקופה חלוצית מאוד מאוד. אנחנו יושבים כחודשיים במחנה, ופתאום הצבא מודיע לנו, סליחה, אין מקום, אין כאן משבצת של מקום שאפשר להתיישב כאן ביישוב, בסביבת המחנה. את כל השטחים סביב המחנה צריך בשביל האימונים של הצבא. פה זה בד ארבע, יש אלפי חיילים מתאמנים, אי אפשר בלי מטווחים, ואי אפשר בלי אימונים, צריכים את כל השטחים האלה לאימונים. אז הופיע כאן סגן הרמטכ"ל, ירד במסוק על יד מקום המגורים שלנו, ואני לא הכרתי מי אלוף, לא הסתכלתי אף פעם בטלוויזיות, אני לא יודע... הוא יורד, אומרים לי, יורד, הגיע איזה מפקד גבוה, לא היה איזה מישהו נציג המזכירות, אמרו לי, תיגש, תקבל אותו. אני ניגש אותו, מי אתה? אני זלמן מלמד, מי אתה? מה חשוב, אומר לי, זה היה רפול, הוא היה סגן הרמטכ"ל. הוא אומר לי, מה זה משנה? נו, טוב, אז הוא אומר, בוא נלך למפקד המחנה, יש לנו מה לדבר. אני זוכר שהייתה דרך, באו העוזרים שלו, אמרו, המפקד, יש מכונית מוכנה לנסוע, אפשר לנסוע. אמרתי, הדרך קצרה, מה הבעיה? הוא אומר, הדרך קצרה, הולכים ברגל. ונכנסים למפקד של המחנה, והדיון הוא, האם אפשר בכל זאת להקצות לנו איזה חלקת קרקע כאן ליישוב, מפקד המחנה אומר, אני צריך את כל השטחים האלה, אני לא יכול לוותר על שום שטח. אנחנו מתחילים להתערב, הוא אומר, אתם אזרחים, אתם לא בעסק, אתם לא מדברים. הוא אומר, אפילו, לא, תדברו. אבל המפקד לא ויתר. הוא אומר, אני לא יכול להסתדר בלי כל השטחים. הייתה שרה ביישוב, מה נעשה? אנחנו כבר חודשיים פה, סובלים, ופתאום צריכים לחזור לירושלים, כל אחד לביתו, זה פשוט בלתי אפשרי. היה דיון סוער עד, אולי אבי זוכר את זה, אני לא זוכר, עד 2 בלילה, מה לעשות, על מי אנחנו לחוץ, על איזה שרי ממשלה, וחנן פורט היה אז מראשי הפעילים בענייני ההתיישבות, גם היה איתנו, החלטנו בבוקר, אנחנו בבוקר השכם, נוסעים למשרד הביטחון, למודקה ציפורי, הוא היה סגן שר הביטחון, ומנסים לשכנע אותו שזה חייבים למצוא כאן מקום. הייתה נסעו למשלחת, חנן פורט, כצלה, יואל ואני, קמנו בבוקר, אני מוקדם מאוד, נסענו לשם, התפללנו עוד, אני זוכר שם, עוד לפני שבכלל מישהו התעורר שם במשרד הביטחון, וערבנו לו ברגע שהוא מגיע, אנחנו נכנסים למשרדו, באנו למשרד, כצלה, אתה זוכר את זה? ואז הוא התנפל עלינו, מאוד כציפור התנפל עלינו, איזה אנשים אתם? לא מתכננים, מה אתם חושבים? ככה עולים, מקימים יישוב, מבררים קודם אם יש שטח, אם יש מקום, אפשר יישוב בלי מקום, מה אתם רוצים? לקחת את שטחי הצבא כאן, ההכרחיים, זה לא. רבע שעה נתן לנו מוסר, וגמר את הרבע שעה, זה את הדרשה שלו, ואז הספרסנו את המפה, ואמרנו, תראה, פה המטווחים. בסדר, הם צריכים מטווחים. אבל מצד מערב, פה יש 2 גבעות, ואנחנו לא רואים שהם מתאמנים שם החיילים. נעשה חלוקה. אנחנו נקבל מכאן מערבה, ושטח המטווחים לצבא. מסתכל מאוד כאילו. טוב, בסדר. ואז קיבלנו אישור. ככה היה כל שלב של התקדמות, כל מעצורים. לא היה שלב אחד שלח חלק. כל הזמן, כל דבר שרצינו לעשות, פתאום לא מרשים. אחרי שביקשתי מקצר, רק יש כמה בתים, משרד השיכון יאשר בתים לבנייה כאן, חוזר, אין אישור. אמרתי, אין אישור, נבקש יותר. כנראה שביקשנו מעט. וככה, וביקשנו יותר, אז קבלו. לא מבינים בקשות קטנות. אבל כל פנים, כמעט אפשר להגיד שלא עברה שנה שבלי קשיים ומעצורים שצריכים ממש להתמודד איתם. אז אם אדם מסתכל במבט המצומצם על הקשיים, אז הוא חושב, מה התקדמנו? כל הזמן צרות. כל דור והדור עומדים עלינו לחלוטנו. כל פעם, כל מה שאנחנו מנסים, יש מעצורים, יש הפרעות. אבל כשמסתכלים במבט הכללי, אנחנו היינו 16 משפחות, ועכשיו אנחנו קרוב ל-1,000, אז אנחנו גדלנו פי... מה? 1,200. אני, אם נעשה חשבון של 1,000, אז אנחנו גדלנו פי 60. ב-30 שנה. נדענו פי 60. ואם זה 1,200, זה יותר. צריכים לחשב מחדש.
צריכים לקנות את הדירות של הישיבה.
טוב. בכל אופן, ההבדל בין הראייה המקומית של כאן ועכשיו, ואז אדם רואה את הקשיים ואת המגבלות, וכשאדם מסתכל באופן רחב ומקיף, על כל המציאות, על כל התקופה, אז הוא רואה פתאום איזה יישוב צמח, מוסדות של תורה, ציבור יקר, שטיבל, שמתפללים מ-6 בבוקר ועד 11 ביום, תפילות המעריב, מתחילות מזמן מעריב ועד 12 בלילה, פלאי פלאים, איזה נוער, ועל כל זה אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם. להודות, להלל ולשבח לקדוש ברוך הוא על כל הטובה הזאת שהקדוש ברוך הוא היטיב לנו. אני לא מדבר על הישיבה, שהיא הפאר כמובן של היישוב. חזק ונתחזק, ושנזכה במהרה לגאולה שלמה.